נראה בעזרת השם יתברך כמה פירושים לפרשת השבוע, פרשת וישב, השם יעזרנו. יוסף הצדיק, אומרים חז"ל שהוא העיר על השבטים הקדושים כמה דברים, אחד מהם שהם אוכלים איבר מן החי. באמת איך יכול להיות? יש כמה תירוצים המפרשים, אחד מהתירוצים שאפשר לומר זה על פי דברי המדרש רבה. מדרש רבה, פרשה ע"ג, אות י', אומר המדרש שהיה נס גדול בצאן של יעקב אבינו, שהיו שותים את המים והמים נעשות זרע בתוך המעיים שלהם. אז לפי זה, זה לא צאן שהוא נולד כטבע העולם, אלא משהו פלאי משמיים. כמו שזה משהו פלאי משמיים, אז זה לא גרה מבהמה שנבראה בספר יצירה. ולכן אין בזה עבר מן החי. ככה ראינו גם שמתרץ האדמו"ר מסאטמר. כל הברכות האלה זה ברכות שהאבות הקדושים קיבלו כאדם הראשון לפני החטא, מכוח הזיכוך שהם זיכחו את עצמם. הם זכו להמשיך את הברכה של האדם הראשון לפני החטא. לצאת מהגבולות של העולם, שאפשר לחבר בין העולם הרוחני לגשמי ולקבל דברים רוחניים. וזה הכוונה בכמה דברים שלעתיד לבוא, אולי תשתנה ההלכה, חס ושלום, התורה לא תשתנה לעולם. לא שההלכה תשתנה. המציאות של העולם תשתנה. אי אפשר לשנות אותה בכמה דברים שעל פי ההלכה, עכשיו התחדש ההלכה, שבזה זה לא שייך. ההלכה תישאר, התורה לא תשתנה לעולם. יוסף הצדיק אמר, הנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. פשט הדברים לכאורה, שזה היה הוראה משמיים. זה לא היה חלום, אלא זה היה ממש. יש לזה קצת משמעות במדרש. המדרש אומר, מדרש בראשית רבה, פרשה ו', סימן ת', כמה מקומות. בשעה שישוע רצה להעמיד את השמש והירח, הם לא רצו. עד שאמר לה ישוע, עבדה בישה, לא לאו זבינה דאבא את, לא כך ראה אותך אבא בחלום, והנה השמש והירח וכולי משתחווים לי. יש כאן חידוש, שאם בא מלאך ומשתחווה לאדם, אז הוא נהיה עבד שלו. אם בא דבר הפקר ומשתחווה לאדם, הוא נהיה עבד שלו. הקדוש ברוך הוא הראה שהשמש והירח השתחוו ליוסף הצדיק, זה בא להגיד שהשם הקנה לו את הכל. ולכן יהושע בן נון, הוא מזרע יוסף הצדיק, משבט אפרים, יש לו זכות להגיד לשמש, שמש דום, אתה עבד שלי. זה חידוש גדול. השאלה אם באמת יש כאן משהו הלכתי גם כן, או שזה רק בתור כוח רוחני, אבל לא באמת שזה קניין אמיתי. זו שאלה שצריך לעיין בה. Okay. יעקב הצדיק נתן ליוסף, יעקב אבינו נתן ליוסף הצדיק לקטון את הפסים. בבראשית רבתי פרשת ויחי כתוב, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אלו בגדים החמודות של עשיו, בגדי האדם הראשון, אשר לקחתי מיד האמורי, ולא בידי עשיו היו, אל המלחמה עשה עשיו עם מלך האמורי וגזלן ממנו, שמע יעקב, והוא ביקש רחמים ונתן בליבו של מלך האמורי שאחזיר אותם ליעקב. יעקב נתן את זה מתנה ליוסף הצדיק. פרקי דרבי אליעזר כתוב אחרת, פרק כ"ד, שאחרי שיעקב יתברך בבגדי האדם הראשון ויתן לחיילו עם מיטה לשמיים, ועשיו נכנס מיד והוא ברח, הוא קבר אותם באדמה והחביא אותם, אמר אין הרשע הזה ראוי להשתמש בהם. וזה עד, יכול להיות שמשם זה נשאר אצלו. הבגדים של האדם הראשון, ידוע מה שכותב הגר"א, שזה היה על פי המדרש, שזה היה בגדי כהונה, שבהם מקריבים קורבנות להשם מתברך. לכן שיעקב נתן אותם ליוסף, הוא מינה אותו להיות הבכור, שהוא יעבוד את השם, הוא ילמד את כולם את דרך השם, כמו כהן גדול. יעקב לא האמין, איך יכול להיות שהוא שלח אותו חיה רעה חלטו? הרי מי שלובש את בגדי האדם הראשון, יש לו שמירה והגנה, לא יכול להיות, לא יכול להיות, זה לא חיה, אין כזה דבר, לא חיה, לא מזיק, לא מלאך אמר, אל תגיד שום דבר, אין כזה דבר, אין. אז מה כן? ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו, כתוב שהפשיטו הפשיטו אותו, את כותנתו אשר עליו. מה הפירוש? הם הסיחו לו דעת. מיד, ויהי כאשר בא, מיד שהוא בא אליהם, הסיחו את דעתו שלא אוכל להתרכז, והוציאו את הבגד מעליו ברגע אחד, ביחד עם כתונת הפסים, ואז יכלו לו. רק בכוח הדבר הזה, הם הצליחו לו, שהסיחו דעתו שלא אוכל להתרכז, והוציאו את הבגד. יעקב אבינו שלח את יוסף הצדיק, אמר לו, לך נא ואת שלום אחיך, אומר, ואת שלום הצון. מה למה צריך את שלום הצון? הצון הזה זה יום מגולגלים בו נשמות ישראל, לכן זה צון שצריך לדעת. לדעת מה שלומם. מדרש אומר, ויבוא יעקב שלם, שלם עם אמונו, שאותם 550 בעלי חיים שהוא נתן לעשיו, שמהם עזים 200 ותיישים 20, רחלים 200, אז אלה, כל אלה, הושלמו לו לפני שהוא הגיע. הגיע כבר בזמן הקצר הזה, חזר לו המספר הזה. היה כל כך חשוב ליעקב, הנה כל צון וצון. היה בזה את הנשמות המיוחדות. ואותם אלה שהוא נתן לסב, אומר בעל הטורים, זה היו בעלי מומים, שלא יקריב מהם לעבודה זרה. אבל הנשמות האלה היו צריכים לחזור בצון אחר, שיושלם המספר. אבל איך יעקב הנה שלח את יוסף לראות את שלום אחיו? הרי הוא ידע שהאחים, כמו שאומר המדרש, יעקב אבינו היה כואב לו הלב, כמו סכינים בלב. היה כאב לו 22 שנה, שאולי הוא גרם ליוסף הצדיק את המכירה. וזה שהוא, ידעתי שהאחים יש להם משהו בלב. אז איך הלכת, איך הסכמת ללכת? יוסף אמר, הנני, והסכים ללכת. אז מה התשובה? חוץ עם משהו שלח את כתונת הפסים שזה סגולה לשמירה, גם כן, המטרה של יעקב הייתה בשביל לעשות שלום ביניהם. אמר, לך נא ראה את שלום אחריך, תדבר איתם דברי פיוסים, ויוסף הצדיק מבטיח לו שהוא יעשה הכל שיהיה שלום ביניהם, יבקש מהם סליחה, יתפייס איתם, הכל, הכל. לא משנה סליחה. ידבר איתם דברי סליחה, והתפייסו, אבל ויהי כאשר בא, עוד בטרם יקרב עליהם, כבר אמרו, לא רוצים לשמוע אותו בכלל. למה לא רוצים לשמוע אותו בכלל? כי ברגע שהוא אמר להם חלום, ואמרו לו, בטעות המלוך תמלוך עלינו, פתרו את זה לטובה. אבל עכשיו הוא בא עם חלום חדש אולי. אולי בטעות יגידו לו איזה מילה, הרי יש לו סייעת ישמעיה. אולי יצא להם איזה מילה, עוד מילה לרעתם ולטובתו. לכן לא רצו לשמוע אותו, מיד לקחו אותו. לא. Okay. בעניין של מכירת יוסף, יש במפרשים 10 טעמים למה רצו למכור את יוסף או להרוג אותו חס ושלום, שזה היה הסכמה של השכינה, זה לא דבר פשוט בכלל. אם היו 9 והיה חסר 10, והשכינה הצטרפה איתה למניין. צריך לדעת מה שכותב הרבי מקוצק, רבי בולי מפרשיסחה, שגם אם השבטים לא היו מוכרים את יוסף הצדיק, יוסף הצדיק היה מגיע למצרים באותו יום ונמכר. לכן כתוב, וימצאו איש והנה טועה בשדה. הוא טעה. להגיד לך שכבר היה מלאך משמיים שהיה צריך לסבב לו את המכירה למצרים, הוא היה ממשיך לטעות באותו שדה, ללכת עד שמגיע למצרים ותופסים אותו ומוכרים אותו לעבד. התביעה על השבטים הקדושים לא הייתה על המכירה, כי המכירה היה מה שהשם רצה, זה מה שנגזר וזה מה שנהיה. התביעה הייתה רק על הנטיות והמחשבות מצידה. שהיה צריך להיות משהו יותר דק ויותר מושלם לפי דרגתם. אז מה הסיבה שבאמת היה פסק הלכה שצריך למכור או יותר מזה? יש את הביאור הראשון שזה מדין רודף. הם חשבו שהוא מדבר לא טוב עם יעקב אבינו עליהם, והוא גורם להם להידחות, כמו שהם יהיו כמו עשיו וישמעאל, ורק הוא, והם ידחו מכל עם ישראל. לכן זה נקרא רודף. אור החיים הקדוש כותב שזה מדין עד זומם. יש בזה בחינה של עד זומם. במושב זקנים של בעלי התוספות, רבותינו הקדושים אומרים, רבותינו הראשונים אומרים, בגלל שהוא אמר השמש והירח ואחד עשרה כוכבים משתחווים לי, אז עשה את עצמו כמו עבודה זרה. יש אומרים, בגלל שהמליכו את יהודה למלך על פי דין תורה, והוא מיעוט, הוא חייב לקבל את ההסכמה שלהם, ואם הוא לא, אם הוא רוצה שיהודה ישתחווה לו, אז זה מורד המלכות, מורד המלכות של יהודה. יש אומרים, מחמת הוצאת שם רע. הגר"א כותב שמכרו אותו למצרים בשביל לבטל את הברכות. בספר כנפי יונה כותב שהם חשבו שיש בו פסולת, כמו שיצא פסולת מאברהם ויצחק, וזה מה שגרם לו להביא דיבתם רעה, לכן מכרו אותו. החידה, זה מעניין אם זה סיבה למכור או שזה רק סיבה לא להאמין לדבריו. החידה כותב בספר פני דוד בשם הרב קורבן שבת, שחשבו שהוא לא ראוי להיות מהשבטים, כיוון שבסוף יצא ממנו ירובעם בן נבט, לכן ראוי לאבדו מן העולם. זה דברים נוראים. המעריד דיסקין כותב שהם עשו מבחן. אם יעלה בידם להורגו, סימן שהוא נביא שקר. אבל אם הוא נביא אמת, בוודאי לא יעלה בידם להורגו, כמו שהיה אצל ירמיה הנביא. למה? אולי הכוונה ככה, שנביא הוא שליח של השם, ומחמת הנבואה לא יסבל לו נזק, כי הוא עשה בדיוק מה שהשם ציווה אותו. התפארת יונתן, שאבות הנביא שצומר טעם אחר, ואביו שמר את הדבר, פירוש שחשב שהגיע זמן תחיית המתים בימיו, ואימו תחיה, ויבואו כולם להשתחוות ליוסף הצדיק. גם אימו, כי הוא היה סבור שעכשיו יהיה תחיית המתים. וככה חשבו השבטים על יוסף. ולכן רצו להרוג אותו כדוגמת משיח בן יוסף, ואחר כך יהיה חי בתחיית המתים וימלוך. כי עכשיו יש בו ניצוץ ירובעם בן נבט, יש בו זוהמה חס ושלום, וצריך לבטל אותה על ידי המיטה הזאת. ככה חשבו. התפארת יונתן למעלה כותב שיעקב חשב שבשעת קניית הבכורה, למה יעקב קנה את הבכורה מעשיו? כי הוא חשב שבקרוב בוודאי יהיה בניין בית המקדש. לכן כל כך כאב לו על הבכורה, שחס ושלום עשיו לא יבוא לעבוד בית המקדש, שיהיה לו תירוץ לזרוק אותו, לנעול את שערי בית המקדש, הוא לא ייכנס לשם. וגם השבטים הקדושים חשבו כן, וקודם בניין בית המקדש צריך להמליך מלך. ולכן יוסף רצה למלוך, ששיוכלו לו בית המקדש. אמרו לו, אחים לו, קודם כל צריך לקבל תורה. אחר כך להמליך מלך. אחרי שהאחים פשטו מיוסף את קוטונתו, איך הוא נמכר, איך הוא הלך למצרים, באיזה בגדים? כתוב בספר הדר זקנים שרבותינו בעלי התוספות, יש במדרש שהיה לו קמיע בצברו. בא רפאל ועשה ממנו חלוק ואלבישו. כשאלו מן הבור למוחו לישמעאלים, ראו שיש לו חלוק. התחילו אחיו להתקוטט, אמרו, לא מכרנו אותו עם החלוק הזה. לכן הוסיפו לו 20, הישמעאלים הוסיפו 20 נעליים בעד החלוק. זה הכוונה, הוא בעד מנהלים מחרו, לא שאדם שווה נעליים. 20 נעליים, 10 נעליים שווים, 20 נעליים, 10 זוגות שווים בן אדם. זה על החלוק. חידוש גדול כותב בעל היכל הברכה מקומרנה. בתחילת פרשת וישב, הוא כותב, השליחו אותו אל הבור, השליחו מלא יוד, והבור מלא וב. למה? אומר, בשעה שנכנס שם צדיק יסוד עולם, נעשה מעיה נובע באר מים חיים. וראובן לא טע, ידע שיוסף הוא צדיק יסוד עולם. והיה מדבר בלשון חוכמה, אולי יבינו אחיו הקדושים וישמעו לדבריו, למען הציל מלא יהוד, להשיבו מלא יהוד. והם תראו, חשבו שיוסף חס ושלום פגם בברית חס ושלום והוא קליפה. לכן לא שמו לב להבין דברי ראובן. אבל כוונת ראובן היה כולו טוב להציל אותו, לשמור על מדרגתו הקדושה, אלא שהיה לו למסור נפשו בעבור צדיק זה. ויעלו את יוסף מן הבור, הבור מלא וב, כי גרמו שהבור של למעלה נתרוקן על ידי מעשה והתמלא נחשים, חטא הקדום להתחזק, שהטיל נחש זומה וחווה. ואף על פי כן, כמה שיוסף בתוכה נעשה בור בבב. יכול שהכוונה רק ברמזים מיומיים, ויכול שגם הכוונה כפשוטו. שברגע שיוסף הצדיק נכנס לתוכה, התמלא מים חיים, הבור. בתרגום המיוחס לנתן אומר חידוש שיעקב אבינו במשך 22 שנה ידע שיוסף יוסף לא מת, או שככה נוצץ בדבריו, אבל לכאורה אפשר לפרש גם ככה. הוא ידע, אומר קטונת, אומר חיה רעה חלטו, לא חיה צדה חלטו ולא על ידי בני אדם נהרג, אלא רואה אני ברוח הקודש שאישה רעה עומדת לנגדו. ככה יוסף הצדיק עכשיו נרדף מעלה מדיוד, הסמכמם. ועל זה הוא התאבל 22 שנה, שיוסף הצדיק הוא עשה צומות ותעניות שיוכל להישמר בקדושתו במשך 22 שנה. בתנחומה, פרשת וישב סימן ח' כתוב, מפני שידע יעקב ברוח הקודש יוסף חי, לכן לא קיבל עליו תנחומים. נכון שיש מדרש אחר, אבל ככה דעת חלק מרבותינו. יכול להיות שיש שתי אמת, יעקב הסתפק. יש חידוש עצום של רבנו החתם סופר, שהוא זכה לכוון לגדולי עולם. זה רואים כמה דברי רבותינו הקדושים והנוראים הם ברוח הקודש. אומר החתם סופר, לולא שמצינו בתורה הקדושה שאמר יוסף, אני יוסף אשר מחרתם אותי, אשר מחרתם אותי, הייתי אומר על פי פשוטי המקראות שהאחים לא מחרו אלא רק רצו למוכרו, ובאו אנשים מדיינים שעברו על הבור ומצאו אותו מושלח בבור, והם העלו אותו מהבור והם מכרו אותו לישמעאלים, אבל מעולם לא מכרו האחים את יוסף הצדיק. אלא שיוסף הצדיק אמר מפורש, אשר מחרתם אותי. עד כאן דברי החתם סופר, וזה פלא למה החתם סופר מעתיק כאלה דברים. הרי זה טעות. למה להעתיק טעות? אלא רוח הקודש אמרה לו לכתוב את סייעתא דשמיא, אמרה לו לכתוב את הדברים. באמת הנציב כותב בחתם סופר, בספר, הנציב בספר ירמיה דבר בראשית, פרק מימי פסוק ד' כותב, אני יוסף אשר מחרתם אותי מצרים, הפירוש זה סוד שאף אחד לא יודע. לא ידע אדם בעולם מי מכר את יוסף, רק אני יודע. כי באמת המדיינים הם משכו אותו מן הבור, מכרו אותו לשמעאלים, ולא האחים הקדושים. ומה שנקרא הדבר על שמם, מפני שהם גם הוקמו לדבר הזה. ומזה שהוא יודע את זה, זה ראיה שאני יוסף אחיכם. Okay. בספר סדר הדורות מביא ככה בשם ספר הישר. זה החידוש שרצינו להגיד, שככה כתוב בספר הישר, ספר קדמון מאוד, יש ויכוח מי חיבר אותו. אז כתוב שמה שעברו שמה שבעה אנשים מדיינים סוחרים וצמאו למים, וראו את הבור אשר יוסף נמצא בו, והנה עליו כל עוף כנף, עוף כנף. יוסף יכל למות בבור. הקדוש ברוך הוא שלח לשם עופות וציפורים מעל הבור, ואז הסוחרים שעברו שם, המדיינים, ראו, בור היו צמאים, אולי פה, למה עופות באים לשתות מים? זה מתקשר לחידוש של אחד הברכה מקומרנה, שהבור היה בלב, פאר מים חיים, מים קדושים, זה אם זה בעירה של מרים או משהו כזה, טוב. ויבואו אל הבור, וישמעו את יוסף צועק ובוכה בבור, ויראו, והנה נער יפה תואר, יפה מרים מאוד. וימשכו מן הבור וילכו לדרכם. גנבו אותו, המדיינים. ויעברו דרך אחיו. ואז אחיו שלפו עליהם חרב, אמרו, מה אתם לוקחים אותו? מי נתן לכם אותו? מי הרשה לכם לקחת? זה עבד שלנו, אנחנו שמנו אותו בבור. ואז התחילו לריב. וישלפו חברותיהם ויקשו להילחם בבני יעקב, ויקום שמעון וידלג בארץ וישלוף חרבו ויגש למצה קצת גדולה, ותרעש הארץ ויפלו מדיינים על פניהם, וכו' וכו', עד שהתחיינו המדיינים שיתנו להם אותו ושלמו כסף, שילמו להם 20 כסף ואז המשיכו. אז את כל המחירה בעצם גנבו אותו, גונוב, גונבתי. המדיינים גנבו אותו מהבור, גנבו אותו מהבור המדיינים. רק שהאחים רצו להציל אותו, והיה להם ספק מה באמת רצון השם, בסוף הם התרצו ב-20 שקל. אבל את כל המעשה בפועל, חס ושלום, שהאחים הקדושים לא לקחו את האח שלהם ומכרו אותו, זה היו לא תהיה, מעולם לא היה כדבר הזה. בוודאי שזה האמת. מה שכתוב, אשר מחרתם אותי, הכוונה שהם הסכימו, ורק הסכימו לקחת על זה כסף בסוף. נו, וחשבו שזה, ככה זה רצון השם. אחרי שכבר קורה כזה דבר, וראו בזה אות משמע, וידעו שבאמת זה היה רצון השם של מחר שהגיע למצרים. רבנו אברהם בן הרמב"ם בספר המספיק לעובדי השם כותב חידוש גדול. הוא אומר, איך יכול להיות שיוסף הצדיק היה יעקב אבינו היה מתאבל 22 שנה, לא יכול להיות כזה דבר. 22 שנה להתאבל, להיות בצער. הוא אומר, הוא לא הצטער על יוסף הצדיק בלבד, זה לא יכול להיות שעל זה צער. הוא הצטער איך השם עזב אותו 22 שנה. למה השם מסתיר פניו ממנו 22 שנה? אולי יש לו משהו שהוא לא תיקן את עצמו מספיק. ואנחנו יודעים, מה שכותב הפנים יפות, הזכרנו את זה, שהשכינה הייתה 22 שנה עם יוסף, והיא השם את יוסף, את יוסף ולא את יעקב. השכינה הלכה עם יוסף 22 שנה. כמו שהשכינה עזבה את יצחק אבינו 22 שנה, כמו שאומר המדרש, במשך 22 שנה והייתה עם יעקב שהולך אל לבן, עכשיו, ויהי השם את יוסף. יעקב אבינו עבד את הקדוש ברוך הוא, אבל לא בדרגה של השראת שכינה שהוא היה בעד היום. זה עבודת השם, מסירות נפש גדולה. זה, רואים שדברי רבותינו, אפילו שרבינו אברהם לא התכוון לזה, אבל הנה, זה מתאחד ביחד. במעשה של תמר, וירד יהודה מאת אחיו, ויהי את אדיש הדולמי ושמו חירה, יש אומרים במדרש שזה אותו חירה שהוא חי 1,200 שנה או 500 שנה, היה אוהב של דוד, הוא עזר לשלמה המלך בבניית בית המקדש. יהודה, כל המטרה שלו הייתה בית המקדש, גם שהוא עם תולדות. יהודה לא רצה לשאת אישה. יהודה לקח על עצמו את הצער שאיך אני מכרתי את יוסף, איך אני לא מנעתי את מכירת יוסף, איך אני הסכמתי ולא עשיתי מלחמת עולם שלא ייגרם צער ליעקב אבינו. הוא הוריד את עצמו, בכוונה הוריד את עצמו למטה, מטה, 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 והשפיל את עצמו להיות חבר של גוי. קיבל על עצמו בשביל לעבוד את השם בשפל. הוא לא רצה לשאת אישה בכלל. אבל הוא החליט שזה רצון השם להביא זרע שיבנה את בית המקדש. זה היו המחשבות שלו. לכן זה מה שהיה באמת, שבסוף, אבל צריך שהמחשבה תהיה מצד שניהם, עד שהגיע תמר שהייתה ביתו של שם, ששם היה גר בירושלים, היה מלך שלם, למה? כי הוא כל הזמן התפלל לבית המקדש. כתוב ש400 שנה הוא התנבא להחזיר בתשובה את בני העולם, התנבא להחזיר את דור הפלגה ולא קיבלו ממנו. הוא היה צריך להיות כהן גדול, אז משם יצא דוד המלך. תמר, הבת של שם. כן. אז אחר כך היה את המעשה של, של החותמת והמתה והפתילים. אומר המדרש שיהודה ביקש לקפור, להגיד זה לא המתה, זה לא החותמת, זה לא הפתילים, לא, זה לא שלי. איך יכול להיות? יהודה רצה לקפור. אמרה לו תמר, הקרנה את בורחה, שלך ושל בורחה. מה זה שלך ושל בורחה? של הקדוש ברוך הוא זה שלו. אלא מה? המתה והחותמת והפתילים זה היה דברים לא פשוטים בכלל. המתה זה היה המתה של האדם הראשון. שהוא קיבל אותו ביום שהוא יצא מגן עדן. זה המתה שהיה אצל משה רבנו אחר כך. וגם החותמת והפתילים. זה היה יכול להיות תפילין, יכול להיות ציצית, יש כמה דעות במדרש, זה לא היה בגדים פשוטים. וכתוב בתרגום יונתן שבא שטן והעלים את זה מתמר. למה היא מוצאת? למה היא חיכתה לרגע האחרון האחרון? תשלח לו בשקט לפני כן. כי השטן התקנה על העוברים שבתוך הבטן שלה. ורצה להרוג אותם, לשרוף אותה ביחד עם שתי העוברים. זה זרע משיח זה. שטן קטרג עליה, והשטן בא ולקח לה את החותמת ואת המתה, לקח לה את הכל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שהיא צעקה ועשתה מסירות נפש? היא יכלה לפרסם את זה לפחות, לבאש את יהודה. היא לא מוצאת את זה, תפרסם, זה יהודה באמת, וזה וזה, וככה היא תנצל, לפחות היא אמרה לו. אם היא לא מוצאת את זה להוכיח ליהודה בשקט, היא מוכנה למות. המסירות נפש עם התפילה, הקדוש ברוך הוא יחזיר לה את זה. אבל הוא לא יחזיר לה אותם דברים, יחזיר לה אחרים. זה הלך למקום אחר. כנראה שאולי זה הלך ליוסף הצדיק. כתוב שהמתה היה אצל יוסף. איך זה הגיע יוסף? המתה של יהודה. אז זה הלך ליוסף. אולי. אבל הקדוש ברוך הוא יצר דומים לזה. ויהודה רואה, זה לא זה, זה לא המתה, זה דומה, זה זיוף. זה לא הפתילים, זה לא זה, זה מזויף. אמרה לו תמר, זה לא אני יצרתי את זה של ברכה, תבדוק טוב. נכון שזה לא אותו מתה שיש בו את כל הכוחות הרוחניים, אבל זה מעשה ידי אדם? לא. שלך ושל ברכה, היה פה מעשה ניסים. שלך נעלם. אבל אם הגיע לידי כזה מעשה ניסים, סימן שזה אני באמת. ואז הוא הודה. זה ביור נפלא ואמיתי בסייעתא דשמיא. כתוב בתרגום יונתן שיהודה מסר נפש וגם הוא הלך לשריפה. בשעה שיהודה הודה ואמר צדקה ממני, אז רצו גם כן להרוג אותו, לשרוף אותו. זה המסירות נפש. למה יהודה זכה שיצא ממנו דוד? שיכבוש את כל העולם. בגלל שגם הוא מסר נפש. למען האמת. היא התביישה הצדקת אותו, עכשיו הוא יבייש את עצמו. ורצו להרוג אותו. אם השם עשה לנס, רצה להציל אותה, אז גם השם יעשה לנס ויציל אותו. עד שיצא בת קול ואמרה, ממני יצא הדבר, ואז ביטלו את העונש. מה העומק של הדברים האלה? השטן, שראה כזו הצלחה שהצליח מישהו להוריד את הנשמה הגדולה הזאת של שורש נשמת משיח, מיד הלך לקטרג עליו שהוא חייב מיטה. הוא סיבב שיגזרו מיטה על תמר, סיבב שיגזרו מיטה על יהודה, לא פה, בבית דין של מעלה. בבית דין של מעלה הלכו, עשו, על מה, איזה עבירות? על מכירת יוסף, ותמר על דברים אחרים. מחמת קינה של השטן הוא התעורר לקטרג על, 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 על כישלונות שכבר היו קיימים, והשטן השיח דעת. ברגע שהם עשו מסירות נפש, השטן בעצמו נבהל, אמר, סליחה, סליחה, אין לי מה לדבר, אין לי מה לדבר, אין לי מה לדבר, סליחה. השטן נבהל, איך יכול להיות כזו מסירות נפש? הוא הבין שפה כן, זה כבר, אין לו מה לדבר יותר. מסירות נפש? וזה גם הוכחה שמה שיהודה עשה במכירת יוסף, יהודה היה מוכן שימכרו אותו. כן. היה מוכן. הנה, מוכן למות, שלא לצייר יהודי. הוא ראוי שתצא ממנו הגאולה. דברים נוראים ואיומים. הלשון של המיוחס לנתן, כיוון שראה אותם יהודה, הכיר אותם, אמר, טוב לי להתבייש בעולם הזה שהוא עולם עובר, ולא יתבייש בפני אבותיי הצדיקים בעולם הבא. טוב לי להישרף בעולם הזה באש קבע, ולא ישרף בעולם שיבוא באש אוכלת אש. מידה כנגד מידה, כשם שאמרתי ליעקב, אבא, קרן הקטונת של בנך, לפיכך הוא צריך להישמע בדין למי הם אחותי את העטיפות. עד ויומר זכאיתי, תאמר, ממני ירתע, עד שבת כל נפלה מן השמיים ותומר מלפני היה הדבר, וניצלו שניהם מהמשפט. אבל עד לפני כן גם הוא היה במשפט, אבל הקדוש ברוך הוא הציל אותו. ותשב בפתח עיניים. אומר התפארת יונתן, שהמים עלו לקראתה. אז יהודה לא ראה פה אישה מופקרת, הוא ראה פה קודש קודשים, הוא ראה אישה שהמים עולים לקראתה, הוא הבין שזה אישה כמו האימהות הקדושות. גם כתוב במדרש, ביקש לעבור, זימן לו הקדוש ברוך הוא מלאך. הראש אומר, בא מלאך ואיתה הוא בעל כוחו. אפשר לפרש את זה, זה כמו נבואה, אפשר לפרש הרבה פירושים. בספר מקור חיים הקדמו למערך הקורן תמיד מערכו באורחה ישימה י' א' הוא כותב, ועשה לו קטונת פסים זה תלית קטן. כך הוא כותב. שיעקב עשה ליוסף הצדיק תלית קטן. יכול להיות שהכוונה כן בגדי אדם הראשון וכו', אבל היה בזה תלית קטן. גם בספר חוכמת התורה כותב שבקטונת הזה היה מצווה ציצית, לכן הפשיטו אותה ממנו, כדי שלא יהיה, שלא תגן על המצווה ציצית. לכן, ואחר כך יוסף הצדיק עשה לעצמו ציצית, וזה כתוב, תתפסהו בבגדו. כתוב, ויקומו כל בניו וכל בנותם לנחמו, והמיין יתנחם, ויאמר כי ירד הוא לבייבק אותו אביו, ומדלים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים. מה זה קשור אחד לשני הפסוקים האלה? יעקב התאבל, 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 ומדלים מכרו אותו למצרים. אומרת לך התורה הקדושה, יוסף הצדיק יכל להימכר לבית של שיקורים, בהמות, אתה לא יודע, מחשפים. הבחיות של יעקב אבינו עזרו שהוא יגיע לפוטיפר שר הטבחים, שיהיה ניסיון, ניסיון שהוא יוכל לעמוד בו, ניסיון שיש בו גם הרבה תועליות, לכל זה, זה הכל. אין שום תפילה שהולכת לריק, אין שום מחשבה טובה שהולכת לריק, אין שום רצון טוב שהולך לריק. הכל מכוון משמיים. אדם התפלל, התפלל ולא נענה, כמה התפלל ועשה בחיות. הוא לא יודע מה היה בלי זה. כמה רחמים וחסד של השמש בכל דבר ודבר, שאנחנו לא יודעים שום דבר, כלום. הקדוש ברוך הוא היה אומר, אני עוסק להמליך את בנו והוא בצער. כן. נגיד עוד דבר אחד אולי בעזרת השם. יש מדרש מזעזע. חזית איש מהיר במלאכתו זה יוסף, דכתיב ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. יום ניבול וזיבול היה, יום תיאטרון היה. וכולם הלכו לראות והוא נכנס למלאכתו לחשוב חשבונותיו של רבו. ועל ידי ששימש את רבו כהוגן יצא לחירות. אמר בפסיקתא רבתי, פסיקה בפסקה ו' כתוב יותר, אמר לו הקדוש ברוך הוא נזדרסה למלאכתך? חייך לפני מלאכים תתייצב. יוסף הצדיק נבחר למלכות. למה? כי הוא היה נאמן לאדון שלו, הגוי הרשע. אותו גוי רשע שרצה להזיק לו, לאבד אותו מהעולם. יוסף הצדיק, כולם הלכו לתיאטרון. גם הוא יכל ללכת לתיאטרון, ללכת, לשמוח, לקחת חופש, להתבודד, להתפלל, ללמוד תורה. לא. אני עבד עכשיו. צריך לעשות מה שמוטל עליי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עסקת בנאמנות, בוא עכשיו תהיה מלך. זה הטעות של האדם. שהוא עכשיו בצער, למה הוא לא גדול הדור? למה הוא לא צדיק הדור? למה הוא לא קדוש? למה הוא לא נביא? למה הוא לא ובינתיים את הדברים שהוא כן נמצא בהם, למה זה קושייה, אבל עכשיו זה המצב. אדם שיזכה להיות נאמן בדברים הקטנים, אז גם שהוא יבוא למלכות, הוא ראוי למלכות. הוא יבוא למלכות, הוא לא יתבלבל. הניסיון של המלכות הוא יותר מהניסיון של השפלות. בשפלות אין בלבול, אין שחרון. יש אפשרות להיות מיושב בדעתו ולקבל דעת, לפעול על פי שכל. אבל כשאדם כבר עולה לגדולה, הוא כבר נהיה בשעשועים, שוכח מכל הפרטים, מכל מה שקורה. אותו יוסף הצדיק שהיה בבית אדונם המצרי, למה? היה בתוך הבור, היה עושה עבודות ומשרת את, את כל האסירים. 13 שנים הקדוש ברוך הוא נתן לו חינוך איך להיות נאמן לפרטים הקטנים שאתה לא רוצה להתעסק בהם בכלל. אתה רוצה שנעבוד את הקדוש ברוך הוא, וזה עבודת השם. זה הקיום התורה. שתדע מה עכשיו צריך. סוף סוף אתה מקבל אוכל, מקבל לחם. מי נתן לך את הלחם? והוא רוצה ממך בעבור זה שתשרת את האסירים. אתה חייב לעשות את זה, תעשה את זה ותעשה את זה בשמחה, כי ככה השם רוצה. עכשיו שאתה תעלה לגדולה, אחרי 13 שנים של חינוך, אתה תדע להשתמש בכל מה שהשם נתן לך, רק כמו שהשם רוצה לדאוג לכל אחד ואחד, גם לגוי הזה, מה זה, מי צריך אותו? לא, השם רוצה לקיים אותו, תפרנס אותו גם כן, לא ברמה של יהודי, אבל תפרנס, אתה תדע באמת להיות מיושב בדעתך, לא להיות שיקור מרוב הצלחה ושעשועים ודמיונות וכיף ותענוגות ודבקות ותדע ללכת, להתנהג רק על פי השכל הישר, כרצון השם. השם יזכה אותנו, באור פניו, נזכה לאור, טוב אני רואה ואני גבי, אני כן ירצה.